במסע אל המקום הזה הפנימי שרק מתבונן בכל, בכל רגש, מחשבה, התנהגות, אירוע, אני יכול להגיד שהמסע אל המקום הזה, הבירור של המקום הזה, ההבשלה ההולכת וגדלה אל המקום הזה, היא הדרך הרוחנית. הדרך הרוחנית היא ההבשלה לזהות את המקום הזה, ולזהות גם מה ערכו, ולזהות שהוא אני, שהוא באמת האני. אז נשב עכשיו כחלק מהדרך, נשב עכשיו כמה דקות ורק נתבודן בכל דבר, כל דבר שקיים, אם זה רעש, תחושה גופנית או מחשבה, אנחנו רק מתבוננים בהם ובהן. כאשר אנחנו מתחילים לעשות מדיטציה ולהתבונן בכל, מתחילים להתבונן במחשבות ולא להיות תמיד המחשבות, להתבונן ברגשות ולא רק להרגיש את הרגשות, כשאנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו מבחינים שיש משהו קצת מצחיק בכל המצב הזה שלנו כבני אנוש. זה מצחיק לעשות כל כך הרבה דרמה מחיים כל כך קצרים שחולפים בסוף ואחריהם לא נשאר שום דבר. וכשאנחנו מתחילים להתבונן ולא להיות תמיד המחשבות והרגשות, אנחנו רואים שזה מצחיק להיות מזוהים כל הזמן עם מחשבה שבאה והולכת. זה מצחיק להיות בתוך הדרמה. וכשאנחנו מתבוננים ברגשות ובמחשבות, אנחנו רואים שכל מה שבעצם קיים זה הרגע הנוכחי הזה. ברגע הזה אני מתבונן בהכל. הרגע הזה הוא האמת היחידה שקיימת, וזה ממש מצחיק שאת רוב חיינו אנחנו מבלים בזיכרונות מהעבר ותכנונים, תשוקות או חרדות לגבי העתיד. אז מתוך המקום המתבונן זה יכול לראות קצת מצחיק, זה יכול לראות קצת מגוחך, זה יכול לראות טרגי. מן הסתם שלושת אלה הן רק מילים, אז יספק בלהתבונן בלי להגיד כלום.
I go down the tree, I go home for my tea, I'm the banana man. And I drink my Coca-Cola and I pay my rock and roller down, but it is I'm the banana man. I go up the tree, I go down the tree, I go home for my tea, I'm the banana man. And I drink my Coca-Cola and I pay my rock and roller down, but it is Everybody likes bananas. let tree go down, let tree go home for my tea and the banana man. And I drink my Coca-Cola and I play my rock and roll, I don't buy the sea and the banana man. I go home, let tree go down, let tree go home for my tea and the banana man. And I drink my Coca-Cola and I play my rock and roll, I don't buy the sea. Everybody likes banana.
שוב ערב טוב. טוב, אם יש למישהו שאלה או נושא או שיתוף, אתם מוזמנים.
טוב, אז אני אשאל אותך למה אני לא מאמינה לך.
אוקיי, אז נזכיר רק שאת בהתחלה הרגשת שאת מרחמת עליי על זה שלא הגיעו היום הרבה אנשים, או שבעצם הגיעו פחות אנשים, ואז אמרתי לך שזה לא אכפת לי ואת לא צריכה לרחם עליי, או יותר נכון שאלתי אותך וזה משנה שזה לא אכפת לי, אמרתי שאת לא מאמינה לי. אז עכשיו את שואלת למה את לא מאמינה לי, אני מחזיר את השאלה אלייך, למה את לא מאמינה לי? תראי, אוקיי, אני רוצה להגיד משהו ממש חשוב, שאני לא יודעת, בדרך הרוחנית אני לא יודעת, זו תשובה טובה, לגיטימית, ולפעמים אפילו רצויה. זה תמיד באפשרויות, אני לא יודעת. אבל תסתכלי, אולי את כן יודעת.
אני מספרת לך מסיפור שאתה מגיע, אתה בא מרחובות, אתה נסיעה, אבל לא. ואתה מצפה שיהיו ככה וככה אנשים, כי זה מקובל לצפות שיהיו ככה וככה אנשים. וזה לא קורה. זה לא קורה, לא, מה שאתה... אני מספרת לך מי שאתה מצפה למשהו מסוים. ואני מספרת לך מידם שלא קורה משהו מסוים, ואתה מוחזר.
אז מן הסתם, את משליחה עליי את עולמך, זאת אומרת, את מניחה שאני חש דברים מסוימים, מצפה לדברים מסוימים, שמח מדברים מסוימים ומתאכזב מאחרים, ואת מניחה שזה ככה אצלי, וכשאני אומר לך שזה אחרת, את לא מאמינה. אז האם זה נראה לך רק שאצלי זה לא הגיוני שאני ארגיש ככה, או שאת לא מאמינה כי אף אדם לא יכול להרגיש אחרת, אף אדם לא יכול להתאכזב שהוא מגיע במיוחד, ויש רק שלושה אנשים. לא, אני שואל, זו שאלה. כל אדם? כל אדם מתאכזב?
אני מאמינה שלא יכול להיות שכל אדם
מתאכזב. רוצה לחקור את זה קצת? נחקור את זה קצת? יאללה. למה? למה שאני מתאכזב אם יש פה שלושה אנשים, ואם יש עשרה אני לא מתאכזב?
כי אתה יכול להרגיש שאתה נכשל אם אין הרבה אנשים.
אוקיי, הצלחה וכישלון. אם הגיעו הרבה אנשים אני מצליח? מצליח במה דרך אגב?
להביא הרבה אנשים.
אם הביא הרבה אנשים אני מצליח להביא הרבה אנשים, אבל נכון צריך עוד שלב, כי זה מעגלי, צריך לבדוק למה, מה זה אומר להביא הרבה אנשים?
אם באים הרבה אנשים, זה אומר לך שאתה שווה.
אוקיי, אז זה לא רק מצליח נכשל, זה גם שווה לא שווה. אז אם באים הרבה אנשים אני מצליח ושווה, ואם באמת אנשים, אז אני לא נכשל ולא שווה. עוד משהו? זאת אומרת שאם אני אבוא ויהיו רק מעט אנשים, אני ארגיש לא שווה ונכשל.
גם פחות כסף תקבל.
כסף? אז זה גם, אני מתאכזב, כי ככל שיבירו את האנשים, אני ארוויח יותר כסף. ואם יבירו פחות, אני ארוויח פחות כסף, אז גם זה מאכזב. כן.
דיברנו על הגבניות שהמחיר עלה.
אני חשבתי מה? שבגלל הגבניות, בגלל הגבניות זה מחמיר, ככל שמחיר הגבניות גבוהים יותר אז אני מתחזק יותר. אני חשבתי גם על אהבה, שאם באים הרבה אנשים אז כן, כן, שאוהבים אותי, ואם לא אז כנראה לא אוהבים אותי. נכון, גם זה עוד, אולי עוד זה משהו שתמיד אפשר להכניס.
אולי גם על חתיכות, נגיד אם אתה חתיך אפילו,
עוד יותר אנשים. גם יכול להיות. למרות שזה כבר טריפ צדדי קצת, נכון? אז... אני זוכר בתור מחפש רוחני שהלכתי להקשיב למורה לילי בנתב, והלכתי אליה הרבה, ופעם אחת שאלו את השאלה מה יקרה אם אף אחד לא יבוא, כי גם שתם מספרים היו משתנים. זה היה בבית קשישים כזה ברחוב מנדלשטם בתל אביב, אז לפעמים היה חדר היה מוצף באיזה 30 איש, לפעמים היו באים 5, אני יודע, זה היה מאוד היה משתנה. ושאלו אותה מה יקרה אם לא יבואו אנשים, אבל אז הייתה משהו כמו... לא, מישהו אחר שאל, ואז שאלו אותה, ומה שהיא אמרה זה שאם לא יבואו אנשים אז היא בפעם הבאה תבוא עוד פעם, ואם שוב לא יבואו אנשים אז לא תבוא יותר, וזה בסדר, זאת אומרת זה מה שצריך לקרות. ואני זוכר שהתשובה הזאת מאוד הייתה משמעותית עבורי, כי זיהיתי את האמת, זיהיתי שאני האמנתי לה, זיהיתי שמדברת בכנות. לא, ידעתי גם שאם כן היה אכפת לה היא גם תגיד, אם היה כן אכפת לה היא גם הייתה אומרת, נגיד זה היה חשוב לה ללמד, להעביר את המסר, להטיל את האנושות או כל דבר אחר, אז היא גם כן הייתה אומרת. אבל האמנתי לה שבאמת כמו שהיא אומרת ככה זה יהיה, היא תבוא פעם אחת, לא יבוא, היא תבוא שוב וגם לא יבוא, היא לא תבוא יותר, וזהו, וזה תם פרק ההוראה הרוחנית בחייה. האמנתי לגמרי, וזה היה לי מאוד משמעותי, כי ידעתי שיש שם, שמה שהיא אומרת זה לא דבר טכני, זה לא, השאלה באמת היא לא על מי יבוא, מי לא יבוא למפגש. אני הבנתי שהיא אומרת משהו מאוד משמעותי. היא אומרת שהיא בעצם לחלוטין לא מושפעת מהתנודות של העולם, של אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, אם אוהבים אותי אני שווה, אני שווה, אני לא שווה, וגם כסף, פחות כסף, היא לחלוטין, לא אכפת לה מזה לחלוטין. זהו, אז הרשים אותי ושמעתי את זה היטב וזכרתי את זה. ובעבות הימים גם הבנתי שזה מצב לא רק שהוא אפשרי, הוא גם מצב טבעי, הוא מצב שאפשר לזהות אותו כמצב טבעי. למה הוא טבעי? כי יש בתוכנו מקום, אני שוב קורא לזה מקום או מהות, שהיא גם מסופקת ובגלל שהיא היא הסיפוק של עצמו, היא האבק של עצמה, וכפי שרמזתי במדיטציה היא גם סוג של הומור. אז בגלל שהיא בתוכנו אז היא יכולה להיכנע בקלות מאוד למציאות כמו שהיא, והמשחק זה כאילו זה כמו שחקן מחשב שמשחק במשחק מחשב, והמשחק, יש לו כמה דיסקים, הוא יכול להחליף את הדיסקים. את המשחק, את המשחקים עכשיו, משחק בכל מיני דברים. הוא יכול, לפעמים המשחק נורא נורא, כזה מרתק ומסעיר ודרמטי, אז הוא נכנס למשחק. לפעמים המשחק קצת משעמם, זה משחק עם הג'ויסטיק. והוא יכול להחליף משחקים, והוא יכול גם, כאילו, לחבוט את המסך ולהפסיק לשחק לגמרי. כי זה רק משחק מחשב, מה זה משנה? זה כיף, זה מעניין, אבל זה לא... אבל זה לא באמת משנה, והמקום הזה בתוכנו, שנמצא שם תמיד, רק צריך לזהות אותו, המקום הזה הוא כמו השחקן מחשב הזה, הוא משחק בחיים, אבל זה לא משנה לו מהותית מה קורה על המסך, או מה ההתרחשויות. כשהוא משחק הוא מעורב, כשהוא משחק הוא מעורב בדבר הזה. אם נגיד, once, כאילו, התיישבתי כאן ויש כאן אנשים, לפעמים אני יכול לכעוס, או לכאורה לכעוס, או לצחוק, או כל מיני אינטראקציות יכולות להיות. אז אני מעורב במשחק, אבל זה לא ממש משנה אם המשחק הזה יתקיים או לא. כן. אני יכול גם להוסיף, להגיד שכל הדברים שאמרת, אם לא יבואו אנשים אני לא שווה, אם לא יבואו אנשים אני לא נכשל, אם לא יבואו אנשים אני לא אהוב ואני יהיה לי פחות כסף. לא, רגע, אני רק רוצה להגיד שכל הדברים האלה הם מחשבות. זה מחשבה, זה מחשבה שעובר, שבין אם היא יכולה להיות לא מודעת, כי היא מוסכמה חברתית כזאת שכולם חושבים, היא נקסיומה. אבל ברגע שאתה מתחיל להתבונן במחשבות שלך, אתה רואה שזו מחשבה שקיימת, בין אם היא דוברה, מילולית או לא. רגע? וברגע שאתה רואה את המחשבה הזאת, נגיד אני רואה בראש שלי מחשבה כזאת, אם לא יבואו אני לא שווה, אם תעבור מחשבה כזאת בראש שלי, אני ישר רואה אותה. אני ישר רואה שזו מחשבה, זו מחשבה אבסורדית. אבל אני פשוט, אם היא כבר תעבור, אני פשוט לא אתייחס אליה. זה יהיה מאוד מעניין שהיא עדיין עוברת. אבל המחשבה הזאת היא אבסורדית. מה הקשר בין אם אני שווה או לא? קודם כל אני שווה כי אני יודע, כאילו, מי אני באמת. כולנו שווים מאוד. אבל מה זה, אבל מה, גם אם אני לא בטוח, מה זה, מה הקשר? אוקיי? כן, ברור שיודעים.
מתי זה
קרה? ברור שיודעים. הכרתי כמה שנים. אני לא זוכר אפילו בדיוק להגיד.
אתה לא
זוכר
את המומנט? לא, אתה שאלת למה.
גם לא היה
הקלטה,
אז לא
תוכלי. היו... התעוררות הלכה ככה, באופן סכמטי. בהתחלה הייתה לי דרך רוחנית של הבשלה הולכת וגדלה, של מדיטציה וחקירה ותהליך רגשי ותרפיה, ולבסוף הרבה הרבה מדיטציה למען האמת. באיזשהו שלב, כשהרגשתי שעוד אין לי יותר, שכבר אין לי יותר לאן ללכת, זאת אומרת שכבר הלכתי בכל הנתיבים האפשריים וכל מה שנותר זה רק לשבת ואולי להמתין, אבל אין עוד משהו לעבור דרכו, או להבין, או לחקור. בשלב הזה הגעתי הכרתי מורה בשם דולאנו.
וואלה.
וזה היה בהודו. כן. ואני מכירה אותה?
דרך חברים, לא במפגש אישי.
אוקיי. אז הגעתי את דולאנו, ובמשך חודש ישבתי והקשבתי לה, ושם בעצם קרתה מה שאפשר לקרוא לה, התעוררות למי אני באמת. זאת אומרת, ההתעוררות, כן, ההתעוררות החשובה למי אני באמת, קרא לזה כך. זאת עדיין לא הערה, זה לזהות מי אתה באמת. הדבר הזה שומרים כל הזמן, אנחנו לא המחשבות, אנחנו לא הרגשות, מה שאמרתי פה גם בהתחלה. הדבר הזה שמכוונים אליו כבר כל כך הרבה שנים, וגם פתאום מחפש רוחנית ושומע אותו, אז הדבר הזה פתאום לזהות, כאילו, כן, אני לא המחשבות והרגשות, אני רואה מי אני, מה זה רואה? אני התעוררתי למי שאני, אני מזהה את זה. וזהו, נגמר העניין הזה עם דולאנו, וקרתה ההתעוררות הזאת. ואז מה שקרה זה שאם ההתעוררות הזאת עדיין המיינד, המחשבות עדיין אינן משוחררות לחלוטין. זאת אומרת, המיינד כאילו רואה את האמת, רואה מי אני באמת, אבל כאילו מחשבות מסוימות או חלקים מסוימים נשארים לא בהירים. נשארות שאלות מסוימות, איך זה עובד, מה זה חופש, מה זה אהבה, איך חיים, כל מיני שאלות קיימות ומסתובבות, ובהתאם גם הסבל עדיין קיים. בסיטואציות מסוימות, זאת אומרת, במקומות מסוימים, מפגשים מסוימים, ביחסים, בעבודה, בכסף, בכל מיני דברים, החיים מאתגרים נותנים איזשהו אתגר, ואז בגלל החוסר בהירות הזה, מתחילה איזו הסחררות הזאת, מה קורה פה, למה, איך אני אמור, מה אמור לקרות, משהו כזה. כאילו חלק, אפשר להגיד שחלקים מהמיינד לא הסתנכרנו עם האמת שהם ראו. זהו, אחרי זה הייתה תקופה כזאת של... שבה זה כבר לא היה ממש חיפוש רוחני, זה היה יותר מין ישיבה כזה, ישענות לאחור, ומין לחיות את החיים ולהתבונן. להתבונן במה עדיין, מה עדיין לא בהיר, ומה עדיין לא מסונכרן. ואז הייתה איזושהי עבודה שבעיקר הייתה אישית. עדיין הקשבתי למורים רוחניים, וגם לדולנו, אבל העבודה הייתה בעיקר אישית. בעצם, המיינד עם עצמו. מה מציג לך? כאילו, מה קורה לך? מה זה חוסר הבהירות פה? זאת האמת. כאילו, המיינד כזה, שהוא עשה איזשהו משא ומתן עם עצמו, וחי, כל פעם שהייתה חוסר בהירות, הוא חי אותה, הוא עבר דרכה. ובשלב מסוים, כמו שאמרתי לפני כמה שנים, היה איזשהו שלב שבו הסתכלתי וראיתי שבעצם נגמרו, נגמר, אין יותר, גם נגמרו השאלות האלה ונגמר הפיצול הזה בין חלקים כביכול של המיינד, שבעצם זה מעולם לא היה, ובעצם אין יותר שום סיכוי לשום חוסר בהירות או בעיה שתעלה בעתיד. כאילו שיש בהירות מוחלטת בעצם. ויש חופש מוחלט בעצם. כן? ואז באותו רגע אתה מזהה שאתה, אפשר לקרוא לזה, אתה יכול לקרוא לזה הערה, אתה לא קורא לזה, כי אין לזה שם. אתה, יש תרבויות שלא קראו לזה הערה, יש תרבויות שזה קרה לאנשים, ולא היה לזה שם, קראו לזה, ראיתי את אלוהים, אני יודע. הכל אחד, קראו לזה משהו, השמנים קראו לזה, לא יודע, הרוח הגדולה, אין לי מושג. אבל אתה לא קורא לזה שום דבר, אתה רק יודע ששם זה נגמר. כאילו, אין יותר, אין משהו מעבר, כאילו. אתה רואה שהכל המעבר יהיה דמיונות עכשיו. אתה מיד רואה שזה הסוף המוחלט. סוף קוד, הסוף המוחלט. שזה החופש המוחלט.
אז מה, אין יותר כאב, אין יותר סבל, אין יותר נפילות, אין יותר בעיות, אין יותר כואב? מה, יש מצב כזה שבו זה נגמר? שאתה באמת לא
חווה את זה יותר? אוקיי, את יודעת, הבודה, לפני 2500 שנה כבר רץ העניין הזה. הבודה אמר שהגדיר הערה כסוף הסבל. שמעת את זה? כן?
על הדרך.
אוקיי, אז אני חושב, הוא לא אמר שזה רק סוף הסבל. כאילו שאולי זה עוד דברים, אולי זה חמלה ותבונה ועוד דברים כאלה. אבל בתור הגדרה בסיסית הוא אמר סוף הסבל. ואני גם עומד מאחורי זה. מדובר בסוף הסבל הפסיכולוגי. אם זה לא סוף הסבל, מה זה שווה?
אבל אני
מעניין
אותי לשמוע את החוויה שלך.
כן, כן, אז אני אומר שאני עומד מאחורי זה, הסבל הפסיכולוגי נגמר. ואז אמרת שתי מילים, אמרת כאב וסבל, אין יותר כאב.
לא, כאב כן, ברור. זה מקבל מכה, זה יכאב.
אוקיי, כאב גופני ברור שיש. עכשיו לגבי כאב רגשי, אולי זה כבר יותר מורכב. מה זה בדיוק כאב וזה? אבל אני יכול להגיד ש... אולי אני אגיד מה זה סבל, ואז אני אגיד מה הסבל שנגמר. זה מקום, כי סבל זה באמת משהו מאוד, 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 זה מילה, זה שוב מילה. מה שנגמר, מה שאני קורא לו סבל שהוא נגמר, זה קודם כל תחושת, התחושה שאני זוכר מכל החיים שלי, ואני מזהה אותה, גם אצלי בעבר, תחושה של חוסר, של בלבול.
של חוסר.
של חוסר.
אין יותר תחושה של...
לא, אני עכשיו אומרת, כל מה שאני אומר עכשיו זה מה שנגמר.
אוקיי.
אחרי זה אפשר לדבר מה לא נגמר, אבל... אבל דברים שאני מזהה שהם סבל, שהם באמת לחלוטין נגמרו, זה תחושה מסוימת של חוסר. חסר לי משהו או חסר בי משהו. זה משהו מאוד דומיננטי. תחושה של בלבול. של בלבול.
מעברה
בלבול עמוק. באיזשהו בלבול עמוק כזה, לא סתם בלבול קטן, אלא בלבול קיומי עמוק. אנדרו כהן, המורה החביב, אמר פעם, מגדיר את זה פעם כמו בניין שנראה מאוד מבוצר, שהאדם בעיקרון הוא נראה כמו בעניין מבוצר, אבל אם אתה מצליח להסתכל, היסודות הם מאוד ראויים, היסודות, אתה נותן לנו שליפה וזה נופל, משהו ביסודות מאוד ראוע. אוקיי, אז התחושה הזאת שהייתה לי, שאני בן אדם שלו, שיש לו כבוד וידע והשכלה ויחסים ומיומנויות ונננה, אבל משהו בבסיס, ביסוד, הוא ממש ממש מעורער. אם יורדים לשאלות היסודיות, אין לי מושג, כאילו הדברים באמת, מי אני, מה קורה פה, מה זה עובד, כאילו, מהו הסבל ומהו סוף הסבל, מה היא אהבה, כל השאלות הגדולות הן בעצם לחלוטין, זה לא שאין תשובה, אלא יש בלבול. יש בלבול עמוק ומין כזה, מי יודע כזה. אז הדבר הזה גם נעלם, הבלבול, התחושת החוסר. בוא ניקח עוד כמה, אני לא יכול להקיף את הכל, בוא ניקח עוד כמה דוגמאות בולטות. החוסר נוחות מהכלום. החוסר נוחות שבלא להיות, לא להיות כלום ולא לעשות כלום. זה נעלם, זה היה לי מאוד דומיננטי. שאם אני, מה, אני כל הזמן חייב לעשות, הייתי כל הזמן עושה משהו או חושב על משהו או משיג משהו. כאילו, לשבת סתם ככה ולא לעשות כלום. כאילו, כמה, אז כאילו, הייתי נהנה מזה אולי דקה, אבל אחרי שעה זה היה מתחיל להיות לא נעים, ואחרי יום זה היה מתחיל להיות ממש דיכאון קיומי. אם הייתי עושה את זה חודש, אז הייתי בכלל לא יודע מה קורה לי, זה היה בתמיס בא לחלוטין כנראה.
או שקורה לזה אקטיביטי. אקשן ואקטיביטי, זה
הכל מזה אקטיביטי, שאתה חייב לעשות משהו. כן, אז החוסר נחות הזה עם הסתם להיות, עם ההוויה של עצמה, בלי לעשות, בלי לעשות, בלי לחשוב, בלי להיות, בלי לרוץ, זה גם נגמר. כלומר, יש איזושהי תחושה של נוחות עם מה שקיים, נוחות עם ההוויה, נוחות עם המציאות של כרגע. אז נוחות והעניין של החוסר נגמר, והעניין של הבלבול. אני חושב שנגמר המרדף הנואש אחר אהבה. במובן של המרדף הזה הוא גם שאוהבו אותי וגם שאני אוהב. אני חושב שנאבקתי גם שאוהבו אותי, קשור לתחושת החוסר, אבל זה לא רק. וגם שאני אוהב, גם שאני אחווה את האהבה, ארגיש את הרטט הזה, את החיות הזאת, וזה אחד המאבקים המרים. כאילו, כי הוא מאבק שכאילו נראה כמשמעות החיים ונורא מתמסרים לו בדרך כלל, כאילו בדרך כלל כזה נורא מתאמצים ואז שזה לא עובד, אז כאילו באמת יורדים לקרשים, זה כאילו קפה. וגם התחושות נורא רעות, כי אם זה לא מצליח אז אני לא אוהב, אם אני לא מצליח אז לא אוהבים אותי, כאילו מאוד כזה מר ומר וקשה. אז גם זה נגמר לגמרי. ודבר אחרון שאני אגיד, זה לגבי הרעש המנטלי. הרעש המנטלי, שכל הדברים שאמרתי קודם, החוסר, הבלבול, המרדף אחר האהבה, ואמרתי עוד משהו, החוסר הנוחות עם מה שקיים, כל אלה מביאים בעצם לשרשראות של מחשבות. המיינד שהוא ילד טוב שמנסה למלא את תפקידו, הוא כל הזמן מנסה לפתור את הבעיות האלה, הוא מנסה, אני צריך אהבה, טוב איפה, בוא נרים טלפון לאיזה דייט, משהו, נעשה, צריך פעילות, בוא נרשם לאיזה תואר, נעשה, נצא החוצה, נעשה משהו, נטייל, בוא נעשה, ומה היא אהבה, ומה משמעות החיים, ולמה אני לא יכול, ולמה אני לא טוב, אם אני לא טוב, למה אני לא טוב, למה אני מרחם על אנשים, ואם הייתי במקומם, האם הייתי מרחם עליהם גם כן, אז זה גורם לשרשרות של מחשבות שהן רעש מנטלי. וכתחלתי לעשות מדיטציה, שמתי לב שהרעש הוא כל הזמן, זה כאילו עובד לי איזה פועל עם פטיש אוויר ליד האוזן, כאילו ביד החלון של חדרי ליד האוזן, וזה אפילו יותר גרוע, כי זה בתוך האוזן. אז הרעש הזה, הוא, הייתי אומר אולי שאפילו זה הסבל בגדול. כי כל הדברים שאמרתי קודם, אם זה לא בא לידי ביטוי בשרשראות של מחשבות, שכל הזמן חושבות את זה, זה לא ממש סבל. אם אני מרגיש חוסר משמעות קיומי או תחושת מחסור פעם בשבועיים, זה עולה לי, אני חסר לי, אין לי משמעות בחיים, אני מרגיש חוסר, זה לא נורא. אבל אם אני מרגיש כל הזמן שרשראות של מחשבות סביב הדבר הזה, בכל מיני וריאציות, אז אני חי כל הזמן עם התחושה הזאת. במחשבות האלה גם יוצרות תחושה גופנית מתאימה, ואז אני חי במצב חנוק כזה שאני חושב, והגוף כאילו קצת חנוק, וכואב לי פה, כואב לי בצ'קרה הזאת, ובצ'קרה הזאת. וזה אולי הסבל, וזה באמת הדבר הכי בולט שנגמר. זאת אומרת, אין יותר את השרשרת הכפויה הזאת של מחשבות, שכל פעם, כל הזמן מסתחררת, ומנסה לפתור את הבעיה הקיומית של האשליות שאני חי בהן. זה מה שאין. מה שיש זה החיים. כאילו זה מה שנגמר. זה הסבל האשלייתי שהבודה דיבר עליו שנגמר. מה שנשאר זה החיים. החיים, החיים בלי האשליה הזאת. ובחיים בלי האשליה הזאת יש המון גוונים, ויש את כל הרגשות ואת כל ה... כל מיני תחושות, כל מיני מצבים, וכל מיני תחושות גופניות, וכל מיני אינטראקציות, אז הכל קיים כאילו כרגיל. אבל קשה לומר שזה כרגיל, כי זה, כי הרגיל הוא מה שציינתי, הרגיל, המצב הרגיל, כאילו היותר נפוץ, זה מה שציינתי. אני אפשר להגיד שהחיים נמשכים, ומה שכן יש, זה החיים כמו, כאילו כמו של חיה, כמו של חיה שאין לה מיינד, נגיד כמו סנדי, אבל שהוסיפו למיינד בתור כלי. זאת אומרת, זה כאילו כמו חיים של קוף ביער, שאין לו תחושת נחיתות, חוסר, הוא חי כאילו את הרגע, הוא לא יודע בכלל שיש, מי זה העני הזה, תלוי איזה קוף, אבל מי זה העני הזה שהוא נולד, יש לו בעיות, הוא ימות, וכל, אין לו מושג. אז בעצם לקחת את הקוף הזה ולהוסיף לו מיינד שיכול להפעיל. הוא יכול לחשוב אם הוא רוצה, הוא יכול לחשוב אם הוא צריך. כן, אבל הוא לא סובל במיינד הזה, הוא לא... זה כבר הקוף פלוס המיינד, זה לא המיינד שמחובר וכאילו מחובר ובעצם חי את החיים כישות דמיונית בשביל עצמה. אז זהו, אז אפשר, למה אני אומר את העניין של הקוף? כי כשאני אומר קוף אפשר לדמיין שקוף כאילו יכול לחוות כאב פיזי ברור, הוא יכול לחוות גם כאב רגשי נגיד מפרידה, להגיד שלום למשהו, שמשהו נגמר, הוא יכול להרגיש, זה יכול להרגיש כמובן חמלה, הוא יכול להרגיש שמחה או לא שמחה, כאילו, שמחה מתפרצת או מין כזה שלווה, הוא יכול להרגיש אהבה, גל של אהבה או חיבה, ואפילו אני לא כך אוהב את זה, כאילו, יכול, העדפה, כאילו, יכול לחוות. כל זה נשאר.
כל זה נשאר, למה?
כל זה נשאר, מה זאת אומרת,
למה? לא, אז תראה.
לא, עשיתי את זה, כי הייתה תשובה מאוד ארוכה ומאוד התאמצתי.
אוקיי, תודה.
כן, מאוד השתדלתי. עניתי?
כן, לא ציפיתי לתשובה
מסוימת, רק
רציתי
לשמוע
את החוויה שלך.
כן, אוקיי.
מה זה לדעת מי אני באמת?
לדעת, זה מי אני
שאין לזה, אי אפשר
להסביר
את זה?
זה
לא משהו שאפשר להסביר.
אפשר, זו הייתה תשובה שלי, כפשוטו, לדעת מי אני באמת. עכשיו, מכיוון שזה לא עונה, אז תשאלי, תגידי עוד מה לא ברור. אני אענה על דרך השלילה. נוהגים לענות על דרך השלילה, בגלל שאי אפשר להגיד את זה בדרך החיוב, להגיד בדיוק מה וזה, אז עונים על זה, מה אני לא. אז אני אגיד, הרבה יותר קל להגיד, כן, מה זה לדעת מי שאני מאמין?
מי אני באמת? זה כלום, לא? מה זה מי אני באמת? אני...
דרך השלילה, את כבר עושה מדיטציה. ואת מסתכלת על המנגנון של מחשבות ורגשות, על האני הזה, שנקרא הלילי. ואז את רואה, למשל את כבר רואה שמחשבות מסוימות, שחשבת לפני שנה, שנתיים, ושחשבת שזה האני, הם לא האני. נכון? זה היה נשליות מסוימות שחשבת, ועכשיו את רק רואה שזה בעצם רק מחשבה, זה אפילו כבר לא תקף יותר.
בשביל להגיד,
אני
באמת, אני צריכה להתרכז, קצת להתרכז, לא יותר מרגישה. אני מרגישה דמות, אותי, מרגישה דמות שאני אוהבת אותה, דמות שאני אוהבת אותה. זאת אומרת, אני מרגישה אהבה לדמות הזה. וזהו.
אוקיי.
וזה, אני מרגישה את עצמי,
אז אני אמשיך לענות על דרך השלילה. מי שאת חושבת שאת?
לא חושבת שאני. לא, 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 זה בכלל לא בכיוון הזה.
אז מה?
בכלל לא בכיוון הזה.
ולא כל מיני הגדרות, אני כזאת אחת שם שישבת, לא, ולא
זה.
חוויה?
חוויה, חוויה נורא ככה.
בדיוק
קראתי היום.
כן.
כרגע אתה להגיד המילה הוויה,
בדיוק.
שהחוויה, הוויה.
הוויה.
ש?
לא
ש,
לא
ש.
הוויה, הוויה.
הוויה נקודה.
מה?
הוויה נקודה.
הוויה נקודה.
אוקיי. טוב. וזה ברור כשמש. הרי נגמרו בעיותייך.
הרי?
נגמרו בעיותייך. שהרי אם החוויה נקודה, כל מחשבה שתחלוף בתוך ההוויה הזאת, אני אומר בתוך, כמובן זה לא עניין פיזי, בתוך אני מתכוון שכמו שעוצים עיניים, רואים כאילו שזה עובר בתוכנו. אם המחשבות עוברות בתוך הבעיה הזאת...
בסדר, אבל לא כל זה כל הזמן, אני צריכה להתרקד, אני צריכה להביא את עצמי להוויה הזאת.
אוקיי. אז זאת אומרת שאת נעה בעצם, כיום, את נעה בין מצב שבו את כאילו מתרכזת, כמו שאת אומרת, ומזהה שאת הבעיה הזאת, ובמצב שאת לא מתרכזת ונספת עם המחשבות והחיים והרגשות, ואז את פשוט לא רואה שזה מישה. מי שאת באמת זה ההוויה הזאת שהיא כל הזמן כל הזמן, גם כשאת מזהה שאת ההוויה הזאת וגם כשאת לא מזהה שאת ההוויה הזאת, גם כשאת נסחפת וגם כשאת במרכאות מוארת, את, יש הוויה כזאת שהיא כל הזמן כל הזמן כל הזמן שם, והיא מי שאת באמת. זאת אומרת שבזמן שאת יושבת ואומרת אני מתרכזת ואני מזהה שאני הוויה כזאת, אז, ואחרי זה זה הולך, אז אם זה בא והולך, זה לא יכול להיות זה. זה לא מי שאת באמת. כי מי שאת באמת, זה מי שאת באמת. זה לא יכול להיות חוויה שבאה והולכת, או תפיסה שבאה והולכת, או ראייה שבאה והולכת. זה מי שאת באמת. זה כמו שאני אגיד, שיש לי מראה מול העיניים, ואני אגיד, עברה לי מראה, זה מי שאני באמת. ואז עוברת עוד מראה, זה מי שאני באמת. אבל זה לא מי שאני באמת, זה המראה. אני זה מי שאני באמת. בסדר, אני. ולכן כל דבר שבא והולך, שתלוי בהתרכזות ולא בהתרכזות, או במדיטציה או לא במדיטציה, כל הדברים האלה הם עדיין לא מי שאני באמת.
אז מי אני באמת?
לכל היותר הם השתקפויות של מי שאני באמת.
אז מי אני באמת?
מי שאני באמת זה לא המחשבות ולא השתקפויות ולא הרגשות.
וזה משהו שאני אמורה לגלות אותו,
לא תגיד. נכון. אמורה, לא הייתי אומרת המילה אמורה, מילה חסושה.
לא
מצאתי מילה אחרת. רוצה. אם את רוצה, אז כן, אז זה מומלץ.
עיקר טולי מדבר על ה... זה מילה, אני לא יודע אם דיברנו על אותו דבר, אבל מדבר על ההוויה ולהרגיש את הפרזנס, את הפרזנס, את ההווה, את ה... זה מתאר את זה כגשר לקראת... לקראת הזבול.
שהפרזנס, להיות... לזהות הפרזנס, להיות הפרזנס, זה גשר לקראת הזיהוי. כן, אני יכול להסכים.
לזהות גשר לקראת הזהות.
זיהוי של מי שאני.
כן. אני חושב שזה מה שאנחנו עושים.
זיהוי.
אני חושב שזה מה שאני בעצם עושה כאן איתכם, או מנסה. כל מיני דרכים לבנות את הגשר. לבנות את הגשר אל הזיהוי הזה. אז presence ו-the present moment, the power of now, זה עיקר דולה מאוד מתרכז בזה. ואני אומר שבעצם היה לי גשר כזה יותר מורכב. בסדר, יש גם את הלראות שהכל כאן עכשיו, יש רק את הרגע הנוכחי, זה גם קיים, אבל יש עוד דברים, כמו למשל לעבור דרך השליות המיינד ולראות אותן. זה גם יכול להיות גשר.
פריימל
זה כלול במה ש... פריימל זה כלול במה שאמרתי.
של
השליות
המיינד.
כן, לראות את השליות המיינד. לעבור דרכן, לחוות אותן, וכך בעצם להבין אותן הרבה יותר מהר, ולמצות אותן הרבה יותר מהר. הפסקה, 5 דקות.
לא אחרת אם אני צריכה לשבת, כן, כמו ששבתי לך, לשבת עם... בן אדם אחד. שומע?
מה שונה בקבוצה אחרת?
אני לא מתמקדים בי. כשאני יושבת עם אחד, אז אני חושבת כאן על שהוא ממוקד בי. ואז קשה לי.
זיקרי, יולי, יש לך משהו להגיד על השתי דקות האלה?
זה לא שינה לי כלום.
ויולי?
אחלה.
אחלה, אוקיי.
עכשיו תעשה בזוגות.
ואם כולנו נסתכל עלייך?
וואו.
חצי דקה.
ישר נגיע.
זה כבר כמעט ניסים.
טוב, אולי פעם הבאה נעשה איזה וריאציה אחרת של זה.
בזוגות. אמרת?
כן, בזוגות, אז כולם יסתכלו עלייך, כמו שהוא יודע.
אולי יבואו הרבה אנשים.
אני צריכה להעלות את המינון של הכדור.
תגיע איזה יום ש... כשיודיע איזה יום זה קורה, שתוכלי.
לא, בוא עליך, עליך.
חופש.
בוא נעשה עליו.
מה? אבל זה לא אכפת לי, מה זה יעזור לך?
איך אתה יודע?
אתה יודע.
עשינו את זה עוד.
אני מסתכלו עליי אף פעם. רצה לי, הייתי פעם בחיתון התנ"ך על במה. קראתי.
מה השאלה?
המפגש הזה מתקיים כל שבוע?
כן, כל שבוע ביום חמישי, פה. אותה שעה, כן. טוב, נראה לי שההצעות לתרגילים האלה, להיות עם עוד בן אדם אחד בשקט, או באמת שקבוצה שלמה תסתכל עליך, זה דברים שגם עושים בסדנאות לפעמים, כל מיני תרגילים למיניהם כאלה. והמטרה בעיקרון היא להסתכל מה קורה אצלנו בראש, כאילו, מהו, אם יש חוסר נוחות, או כמו שאתה אמרת, אפשר לגע, חוסר נוחות קל, חוסר נוחות כבד, אז לראות מה הדברים, בעצם מה התכנים שעולים שם. זה קצת דומה גם למה שאמרתי לך קודם, שתהיי כל הזמן עם הדבר שלא נוח, דבר שלא נוח, למשל לא לדאוג לאף אחד במשך שעה וחצי, אז זה עוד בעצם סוג כזה של תרגיל, להיות במקום שלא נוח, למשל בשקט, היא בנוכחות מישהו, ולראות מה עולה שם.
שזה קשר לאגו.
למה אגו?
השאלה למה אנחנו קוראים אגו. למה את קוראת אגו?
ליצור הזה בתוכי.
כן.
שכל הזמן עומד בשער ומגן עליו. מונע ממני להיות באמת חופשי, מי שאני.
כן. לא יודע, אני לא כל כך משמש במונח הזה אגו.
אני שמתי לב.
שמתי לב, אני בעצם לעולם לא משמש במונח הזה אגו. רק כששואלים אותי, ואז אני כזה שואל, מה אתה מתכוון?
כי הוא לא קיים?
כי הוא לא קיים. הוא לא קיים, זה קצת כלי, זה קצת כלי של מורים רוחניים. לומר שיש ישות כזאת, שזה האגו, והישות הזאת זה בעצם מי שחושב שהוא אני, והוא שומר על עצמו, והוא נחי עם אחרים, והוא מרגיש נפרד מאחרים. אז לכל הדבר הזה, לכל האשליה הזאת, הם קוראים שם אחד, אגו, כדי לסמן כאילו מטרה, כאילו, זה אגו, תיפטר מזה, כאילו, הדבר הזה. אבל למעשה אין דבר כזה באמת. אני אוהב לדבר על... גם את המחפש רוחני לא כך אהבתי את העניין הזה של האגו. אני יותר הסתכלתי על מה, מה, מה קורה באמת, מה קורה באמת, כאילו מה, מה הקטע. ואני אוהב רגע, ואני אוהב להשתמש פשוט במונח מחשבות או מיינד, ואז לראות שפשוט יש מחשבות מסוימות. ומחשבות האלה, אכן, מי שמתבונן עדיין, הוא רואה שהן אכן יוצרות את האני המקוות, המפרד, המתבונן, הלא נוח לו. כל הדברים שבעצם אמרתי בשאלה הקודמת שהם נעלמו, החוסר נוחות, החוסר, החיים על פני ציר זמן, הפחדים, כל הדברים האלה אפשר לקרוא לזה. מי שמתבונן יכול לראות שהמחשבות האלה הן כל הזמן נוצרות, אפשר יכול לקרוא לזה אגו אם הוא רוצה, אבל זה לא נכון, זה פשוט מקבץ מחשבות מסוים. ועוד סיבה לא לקרוא, אולי לא לקרוא לזה אגו מבחינתי, זה שהמקבץ מחשבות הזה למי שכבר הולך בדרך הוא משתנה. המקבץ מחשבות משתנה, אם אתה מסתכל, אז אתה לא חייב להגיע להערה, אתה רואה שאתה, שחלק מהמחשבות שחשבת לפני כמה שנים, כבר לא לפני כמה חודשים, אפילו לפעמים אתמול, אתה רואה שמחשבות האלה כבר לא כל כך תקפות. אז מה, האגו השתנה, או שזה כבר לא כל כך אגו, או שזה אגו רך יותר, אני לא יודע. מחשבות משתנות. האשליות חלקן נעלמות. אוקיי?
סיפרתי לך על בית כנסת, אז זה היה דוגמה שכבר הסתכלו עליי. אז עכשיו זה כבר לא יהיה. הייתי, ברגע האחרון החלטתי שאני נוסע לבר מצווה בבוקר, ב-5:00 בבוקר. טיפה לא היה לי זמן למצוא תלית, אני כבר הזדקקתי עליה לפני איזה שנה. ובאתי עם כובע קסקט של קבוצת כדורגל. אני לא חשבתי, בכלל לא חשבתי, לא נכון, בכלל לא חשבתי על זה. הרגע הזה. לא חשבתי בכלל מה הולך להיות, ואז נכנסתי פנימה לבית הכנסת וחטפתי שם כמה שוקים, אחד אחרי השני, אבל אחרי שחטפתי את השוק תרבות, אחרי זה זה היה, כי הרבה זמן לא הייתי בבית כנסת, ידעתי, וידעתי ודמיינתי ש 50 מהאיש מסתכלים עליי עכשיו ובית כנת עזר שם ולא שייך לגמרי, ואני ככה התכנסתי בתוך עצמי, והרגשתי, והרגשתי רע עם זה, הרגשתי רע עם זה, ואמרתי בסדר, נרגיש רע עם זה. ואז עצמתי את העיניים.
והסתכלת לראות אם באמת מסתכלים?
קודם כל בהתחלה שנכנסתי ראיתי שאני מסתכל.
כן. אבל אחת עדיין
המשך. לא הייתי במקום שיכולתי לראות.
מה זה היה היום?
בבוקר.
היום?
לא, לא, לפני שבוע. ואז נכנסתי רק להרגשה הזאת. רק הייתי עם ההרגשה הזאת. והרגשתי רע. כן, והרגשתי רע. והרגשתי רע וראיתי שאני מרגיש רע.
למה היא נראית אחרי? בגלל הקסקט והצורת לבוש?
כן.
וכולם נראו יותר נורמל.
נראו יהודים שווה.
יהודים שווה. זה חתונה של דתיים. לא חתונה, בר מצווה של דתיים?
לא דתיים חרדים. לא, מסורתיים נראה לי.
אוקיי. אבל זה היה ניכר במראה החיצוני שלך שאתה שונה. ולמה הרגשת רע?
גם כי תהיתי מה חושבים עליי, חושבים עליי עכשיו. שמעתי בתוכי את הקולות של האחרים, שאני מעריך שזה גם היה בחלקו נכון, אבל זה לא משנה בכלל.
למשל?
לא חשוב. איך הוא מעז להיכנס עכשיו בשאיחרתי? הגעתי פשוט, הגעתי שזה כבר היה... החתן כבר היה שם ב...
אז תן את רשימת המחשבות, איך הוא מעז להגיע מאוחר?
מה הוא עושה עם הכובע הזה, איפה הטלית, מה זה המכנסיים האלה, מה זה הנעליים.
זה היה
באולם.
אוקיי, תפרט, תפרט. כשאומרים מה זה החולצה, מה זה הכובע, איפה הטלית, תפרט את הגינויים.
שאני לא כמו שצריך בכל אחד מהם. הסתכלתי על הנעליים שלהם, הסתכלתי על המכנסיים. אני לא לבוש במדים הנכונים, אני באתי לתנת. זה כמו שאתה בא למסדר הבשר, מלא זבחים.
אוקיי, אז אתה שמעת את הקולות האלה שאומרים הוא לא בסדר, הוא בעצם לא התלבש לא בסדר לאירוע.
כן, וגם המיקוד הדמיוני שהרגשתי שהם מסתכלים עליי.
אוקיי, שהרבה אנשים מסתכלים וחשופים עליך.
שאני חשוף. פגיע.
כן.
הרגשה של פגיעות, של נחיתות. וזה כזה
מקבץ את הגוף. כן. אני חושב שהסיטואציה שאתה מתאר היא מורכבת משני מרכיבים עיקריים. האחד הוא התחושה שלנו של חוסר נוחות ובושה, אני יכול להגיד.
כן.
בושה שבעצם נרכשה אצלנו בילדות, ללא יותר מן הכלל. תחושה של הגינוי ושל הבושה שהיה לנו בתור ילדים, כי מישהו, תמיד איזשהו מבוגר מסביבנו הסתכל עלינו וגינה אותנו. תמיד היינו בתווך שבין להיות ילד טוב לילד רע, ילד יפה לילד מכוער, ילד שבסדר לילד שלא בסדר, וילד שמתנהג בסדר וילד שמתנהג לא בסדר. בעצם בגלל המקום המאוד מאוד לא ער, שלא לומר רדום לחלוטין, של הורינו בעיקר, אז בגלל המקום הזה הם בעצם לא יכלו לאשר אותנו ולתת לנו תחושה טובה ואוהבת באופן בלתי מותנה, ולכן הם אהבו את חלק מאיתנו. איזה חלק? החלק שהם היה נוח להם או גרוע יותר, שהם היו צריכים בשביל מלא צרכים רגשיים. תלוי איזה עבודה אנחנו עשינו. תלוי איזה עבודה אנחנו עשינו. תכף אפשר לעבור לשאול איך זה אצלך. אז הדבר אחד זה הבושה הזאת, שהיא תמיד נמצאת, בגלל הגינוי, המובנה, הקולות האלה, ההנחה הזאת שאנחנו נכנסים, שאנחנו עומדים מול מישהו ומתמקדים בנו, ויש מחשבות מביישות, מחשבות מגנות, התחושה הזאת היא פשוט זיכרון ילדות אמיתי לחלוטין, שנרכש אחר, שגדלנו לתוכו, שהוא הפך להיות חלק מהתחושה שלנו באופן כללי. אז זה חלק אחד, הבושה. שתמיד מוכנה לצוץ, כאילו בכל סיטואציה שבה אנחנו לא לגמרי בסדר. זה מרכיב אחד. המרכיב השני, אני יכול לקרוא לו מיינד קולקטיבי, וזה שיש איזושהי ויברציה מסוימת, כשיש קולקטיב מסוים, כשיש קבוצה מסוימת, זה יכול להיות בית כנסת, מסיבה, מדינה מסוימת, עיר מסוימת, יש איזו ויברציה מסוימת שאנחנו כבר מכירים אותה בדרך כלל, ואנחנו יודעים שאנחנו גם, אם לא מכירים, אנחנו חשים אותה. שזה ככה מתנהגים פה וככה אסור, זה מגונה וזה מקובל. ככה אנשים, זה אנשים מקבלים ומעריכים, ופה אנחנו יוצאים מחוץ למיינד הקולקטיבי.
אני קלטתי מבטים, אז זה בין הדמיון שלי למציאות.
כן. לא, זה לא, אני לא אומר שזה משהו דמיוני. המיינד הקולקטיבי קיים ושריר, זה באמת, זה אוסף מיינדים, עם ויברציה מסוימת של הרבה מאוד מיינדים שמאמינים חזק, שיש דברים שהם אסורים.
הם גם רוצים ליצור נורמה בעצם, מה פתאום אתה שובר לנו את הנורמה, כאילו איך אנחנו אמורים להרגיש, כי זה גם מערער בעצם את הקולקטיב כשיש פתאום משהו נורא שונה. זה כאילו הקולקטיב רוצה שכולם יישארו בקולקטיב,
כן,
וכשמישהו פורץ את הגבול הם מסתכלים עליו כאילו למה אתה מערער אותנו, כאילו
כן,
מה אתה עושה פה.
זה לחץ של ממש, נכון. בשבוע הבא מתקיים באשר במדבר פסטיבל פשוט, פסטיבל עירום, אוקיי? זה דוגמה טובה למיין קולקטיבי. למשל, אם אחד מאיתנו יוצא פה לדרך השלום, נגיד מרכז גבעתיים כאן ליד, וילך עירום, כן, חוץ מהעניין שיעצרו אותו במשטרה וזה, אבל חוץ מזה, ברגע שהוא ילך ארבעה צעדים עירום, אפילו שהוא יזוז, מיד אנחנו נרגיש תחושה מאוד מאוד חזקה שאנחנו מחוץ למיינד הקולקטיבי, שזה אסור לעשות כאן, שכל מי שמסתכל עלינו חושב שאנחנו משוגעים, או מגונים, או שזה ממש, שאנחנו נרגיש את הבערה הזאת, שאנחנו מחוץ למיינד הקולקטיבי כרגע. ולעומת זאת, מי מאיתנו שילך לפסטיבל פשוט בעוד שבוע, ויכנס לשם המדבר, ויכנס
לאזור... אז מחליל לילך לבוש.
וילך לאזור הבריכה, ששם כולם ערומים לגמרי, והוא יבוא כך כמו שאנחנו, ג'ינס, טי-שירט, נעליים, כובע קסקט של פיטות כדורגל, מה שנאמר. הוא יבוא פשוט לבוש, פשוט רגיל לבוש, הוא ירגיש שהוא מחוץ למיינד הקולקטיבי, הוא ירגיש לא נעים, הוא ירגיש שפה, פה הוא מסתכלים עליו ואומרים, מה, מי זה הבן אדם הזה, מה הוא בא לפסטיבל עירום ועכשיו לבוש לזה, מי הוא חושב שהוא, מה, ועוד
מחשבות. בשביל ישראל על החוף מסתבר שהיה שם איזה, לא יותר מדי אנשים, אבל זה היה כנראה ידוע ששם הם מתעסקים על איזה רצועה, גם שם
הלכים
כל מקום. מה, עוד הדיסטים? זה לא היה... כמות רצינית, אבל הם היו פזורים פה ושם.
איך הייתה הרגשה שם?
שאתה כזה היה בסדר.
בסדר.
הם לא הסתכלו
עליהם. אוקיי, יכול להיות שעל חוף הים אתה עדיין נמצא במיינד הקולקטיבי, איפה זה היה, באיזה עיר? אם אתה נמצא בחוף הים של נתניה, זה מעניין, בגלל שאומנם יש נודיסטים על החוף, אבל אתה עדיין במרחב המיינד הקולקטיבי של נתניה, אני חושב. או כן, של החוף, של החוף הציבורי, כן, כן, כאילו... וכמובן שזה לא איזה אמת מוחלטת, כל מקום יש לו את הליברציה שלו, כל אחד ירגיש שזה קצת אחרת, אבל יכול להיות שבגלל זה לא הרגשת רק, אתה לא מחוץ למיינד הקולקטיבי שם. זה לגיטימי, אתה אזרח במדינת ישראל, בנתניה, הולך לבוש על החוף, ואולי אפילו הם כאילו מחוץ למיינד הקולקטיבי עכשיו. קבוצה, עד עשרה. אבל כשזה הופך להיות פסטיבל שלם, אז זה הופך להיות מיינד קולקטיבי אחר. ויש מיינדים קולקטיביים, כל מיני, כאילו נגיד בישראל, ישראל כשלעצמה זה מיינד קולקטיבי אחד. למשל בישראל, כאילו נהוג לא להיות נחמד לבן אדם זר, ולחייך אליו במיוחד, ולהיות, כן, ולהיות עדין במיוחד איתו, משהו כזה, זה נחשב קצת מוזר. לעומת זאת, בתאילנד אתה חייב להיות נחמד לבן אדם, אחרי אם אתה לא נחמד, אתה מוזר, אוקיי? עכשיו, זה מיינד קולקטיבי הישראלי, סתם עלה לי עכשיו משהו אחד. אבל בתוך המיינד הקולקטיבי הישראלי יש מיינדים קולקטיביים שונים, נכון? להיות בהתנחלות זה תחושה שונה לחלוטין מלהיות בקיבוץ, מלהיות בתל אביב, בשנקין, בקהילות. סתם, אז אני חושב שהתחושה שלך, החוויה שלך בבית הכנסת הייתה, היו במרכיבים של הבושה הזאת, מרכיבים של המיינד הקולקטיבי. ונראה לי שזה מאוד טוב כשאנחנו מתחילים להתבונן במחשבות שלנו וברגשות, בתהליך רוחני, אז מאוד טוב לחיות את החיים ולשים לב. לשים לב בדיוק לנקודות האלה, שאני מרגיש רע, מה עולה בי, איזה מחשבות, ולהיות מודע למרכיבים האלה, לחקור את זה. מה קרה כאן? אני פשוט בחוץ למיינד הקולקטיבי, או שפשוט אני מרגיש בושה דמיונית, כאילו מהילדות, או מה קורה? זהו. אז כאלה, השאלה האחרונה. It's now or never.
יש, מה שמעסיק אותי עכשיו זה... היה לי תקופה שנגמרה של די no mind שהייתי לבד לעומת mind רגיל שהייתי עם אנשים, עכשיו זה מתחיל להתחלף לבד, להתלפך כשאני לבד אז רגיל כשאני עם אנשים אז אני מתחיל יותר שקט, אבל עכשיו שאני לבד הבעיה החדשה של צץ הזה זה ההתגדרות עם הגוף, כל השטויות שיש לי, שאני חושב שיש לי
בעיות רפואיות, אני מתכוון.
כן, בעיות רפואיות. כאבים, ואז המחשבות פתאום נכנסו למוד מטורף כזה של... מה שהסברת קודם מאוד מסביר את זה, שהמיינד בסך הכל רוצה לעזור, הוא מנסה... אי אפשר, הוא רוצה לעזור.
אז איזה מחשבות?
זה מחשבות של מה יש לי. מה יכול לקרות לי, אני בסכנת חיים, מה אני יכול לעשות, לאיזה רופא אני צריך ללכת, למי להקשיב, זה לא נגמר, וזה חוזר, זה שידורים חוזרים כל הזמן, חוזרים לעצמם, חוזרים לעצמם, בדברים אחרים אני ממש לא מתעסק בצורה הזאת. והיום, היום פשוט באיזה שלב נמאס לי, כי התחלתי מאוד צד אחר במה אני מתחיל להגיד, זה בא, אני רואה את זה ואני אומר, פאק, לא רוצה את זה, אני לא רוצה. כמו מחשבת מים כזאת שממשיכה לזרוק את זה עוד ועוד ועוד, כאילו בגלל התחושות של הגוף. זה לא נפסק, לא נפסק.
ועולה לך איזושהי שאלה לגבי זה, או
תגיע? אני משתף את זה כאילו, לראות מה אני יכול לעבוד דרך זה, לעשות משהו עם זה.
כי מה? כי היית רוצה שזה ייפסק?
לא, זהו. למשל בשבוע שעבר, שרגשתי ממש לא טוב, אז... אז אמרתי, לא רוצה להתבונן, לא רוצה כלום, אני רק רוצה שזה יעבור. זה בסדר, מותר לי גם, מותר לי גם להרגיש ככה. עכשיו אני אומר, מה, איך לראות את זה באיזושהי צורה, איך, מה לעשות עם זה?
כאילו, מה אני אומר על זה?
בגדול,
קומנט, קומנט, פליז קומנט. פליז קומנט, לפעמים אומרים למורים. תגיד, תאיר את הערותיך על הסיטואציה, אין שאלה, כאילו, זה שיתוף, ועכשיו תגיד מה נראה לך. אז יש משהו אוקיי, הגוף, המיינד והגוף הם בעיקרון, הם, אני לא יודע אם להגיד שהם הם אחד, כן, הם אחד. המיינד, אפשר להגיד שהגוף והמיינד מחוברים. בסדר? המיינד מלווה את הגוף מיום היוולדו. כל החוויות שהגוף עובר מתחברות למחשבות של המיינד. המיינד משפיע על הגוף, הגוף משפיע על המיינד, הם ביחד, הם הולכים ביחד את המסלול הזה, הקצר, של ה... 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, כמה שזה לוקח. ואני חושב שכשהגוף חולה, אז יש משהו טבעי בזה שהמיינד רוצה לעזור. המיינד כל הזמן רוצה לעזור, רוצה לפתור את כל הבעיות. עכשיו, חלק מהבעיות הוא באמת יכול לפתור. למשל, אני מרגיש שכואב לי הראש, אז המיינד יכול לפתור. שלב ראשון, לשתות מים. לא עזר, לישון. לא עזר, לקחת כדור. לא, ממשיך, לא עזר, הולכים לרופא. לא עזר, מסתכלים באינטרנט, מה זה יכול להיות, כל הדברים בהם.
להסתכל באינטרנט זה כבר לא טוב.
מה?
זה לא בריא להסתכל.
למה?
מפחיד תלם.
פתח חרדות.
אגי, עולה לכם, זה חופוס ישר הדברים הכי גרועים.
כן. נכון. זה ישר לרוץ ל-MRI.
כן, אולי כבר יש עוד דוגמה טובה. אבל אני מתכוון להגיד שהמיינד יש לו, הוא יכול לעזור בדברים כאלה. בעיה פרקטית. וזה טבעי שהוא יעלה והוא רוצה לעסוק בה והוא ימשיך להסתחרר בשאלות האלה עד שהוא ימצא את התשובה. מה, הגוף כואב, אני רוצה לעזור לו, אני רוצה שיפסיק לחוב, הוא חולה, הוא מסוכן, אולי אנחנו עלולים למות, הוא אומר, אולי שנינו נמות, אז אנחנו רוצים לשרוד. וההישרדות היא לגמרי, היא הדבר הכי הכי טבוע בגוף מים, כאילו זה הדבר הכי אינסטינקטיבי, לשרוד. אם אנחנו הולכים למות, אז נעשה הכל בשביל לשרוד. אז יש בזה משהו, יש בזה חלק טבעי בסערה הזאת שהמיינד מתחיל כשיש איזושהי מחלה או מחושים או משהו לא ברור שהוא צריך לפתור בעיה באמת. מה שצריך לראות זה איזה חלק הוא לא מעשי ולא באמת יעיל.
שזה גם המיינד צריך לראות על המיינד.
כן, המיינד צריך לראות על המיינד. כל התהליך הוא שהמיינד רואה על המיינד.
למה זה מה שצריך לא מעשי ולא יעיל?
אני אומר שיש איזשהו חלק שהוא טבעי והגיוני ויעיל. כן, הגוף כואב, המיינד רוצה למצוא איזה תרופה, איזה רופא, מה לעשות. זה החלק היעיל. ואז מה שאפשר לעשות זה להתבונן ולראות אם יש חלקים שהם לא מעשיים והם לא יעילים בכלל. כי למיינד יש נטייה בתמימותו לנסות לפתור גם בעיות שאי אפשר לפתור. כן? איך אני אשיג אהבה? המיינד מנסה כאילו להשיג אהבה, להשיג אהבה, להשיג אהבה, זה לא עובד לו כבר 30 שנה, הוא מנסה בכל זאת להמשיך, הוא ממשיך, כאילו הוא מבחינתו, הוא במהות של אני הולך לפתור את הבעיה הזאת. חלק מהדברים הוא לא יכול לפתור, בסדר? מי אני באמת, מהו החופש מסבל, הוא לא יכול לפתור, המיינד. הוא מנסה כל הזמן. ואז אפשר להתבונן ולראות איזה חלקים, אם אתה, שם אתה מתופס את עצמך שכבר יש לך את התרופה, כבר הלכת לרופא, כבר קיבלת תשובה, עכשיו צריך להמתין עד שזה יעבור, כבר כל הדברים שניתן לעשות כבר נעשו, ועדיין המיינד צריך להשתולל לכל מיני כיוונים, אז שם אפשר לראות האם המיינד בעצם מייצר אשליות. מייצר אשליות. מייצר אשליות.
ובכל מקרה מייצר אשליה כלשהי, זאת אומרת, בכל מקרה, עצם התפיסה של הגוף היא סוג של אשליה במיינד, זאת אומרת, זה סוג של תמונה, כל מה שיש זה תחושות בגוף. מזה זה מן הסתם מתחיל. עצם התפיסה של יש גוף ואני הגוף.
טוב, זה כבר תפיסה רוחנית כזאת מה שאתה אומר. זה כבר מין פילוסופיה רוחנית, מה המיינד תופס. בוא נלך על זה פשוט. בוא נדבר באמת על קוף, על כלב שיש לו איזשהו פצע וזה כואב לו. הוא לא חושב כי אין לו יכולת מילולית, אבל הוא מגיב על זה. זאת אומרת, הוא מלקק את זה, ואז הוא כאילו הולך לנוח, אני לא יודע מה הוא עושה, באופן טבעי.
אבל אין לזה סוף כזה, בגלל שאתה הולך לרופא כזה, והוא אומר לך ככה. אבל אתה יכול לחשוב, אולי הרופא איזה אידיוט, אתה מבין? מתי יוצרים? וזה נכון שיש רופאים אידיוט.
אני יכול לחשוב על זה. 10 דקות ביום, ובשאר היום אני לא צריך לחשוב על זה. אז נגיד...
צריך גם לא להתעלם לגמרי.
לא, אני אומר, אני יכול לחשוב על זה עשר, חצי שעה ביום.
לא צריך לחשוב על זה, צריך לעשות פעולה. אם כואב משהו, לך תעשה בדיקה, ואם הבדיקה בסדר. אין מה לחשוב על זה.
אני מנסה באמת לראות מה מבחין. אני מנסה פה להגיד שיש חלק טבעי וחלק לא טבעי, וזה אותם סוגים של מחשבות. אולי מה שמבדיל זה, שקצת כמו שיולי אמרה, שאם יש מחשבה, מה אני חושב, הרופא הזה אולי הוא אידיוט, אולי אני צריך חוות דעת שנייה. אז בעצם בזה הוא גמר תפקידו, אז המיינד אומר, זה, אני לא בוטח ברופא הזה, אני רוצה חוות דעת שנייה, הוא הולך מחפש רופא אחר, קובע תור, באותו רגע הוא אמור לשתוק, הוא גמר תפקידו, נכון? נכון? כל השאר זה יהיה, כאילו יציר אשליה, כן? אם זה ממשיך להסתחרר ולהסתחרר ולהסתחרר.
חלק ממה ששמתי לב זה הפחד ממצב לא ידוע. שאתה לא יודע באיזה מצב אתה נמצא. לא, אוקיי, הרופא הזה אמר ככה, אתה סומך עליו ואתה יודע מה יש לך, ואתה לא יודע מה יש לך.
הייתי אומר שמצבים כאלה מיוחדים הם הזדמנות מעולה לתת פוש במדיטציה. במצבים כאלה מיוחדים שהם לא שגרת החיים, אלא שמגיע איזה משתנה, פתאום משהו משתנה, איזה יחסים נגמרים, או איזה יחסים מתחילים, או איזה בחלה, או איזה משהו, פתאום המיינד משנה את תפקודו, את צורתו, זה הזדמנות מעולה לשבת ולהתבונן, ופשוט לראות את הסערה הזאת חולפת. יש איזשהו, אני מוצא שיש משהו מאוד מיוחד, יש איזה ערך מיוחד למדיטציה בעת סערה. דווקא ברגע שנראה הכי, הכי בלתי אפשרי לשבת ולהתבונן ולא להזדהות, דווקא שם להתבונן ולא להיות מזוהה עם זה. ולהשתעשע עם זה. להשתעשע עם זה, במובן שכן, אני עכשיו באיזה מצב של סערה, זה וזה, אני עכשיו, אז אני, כן, יושב חצי שעה ומבונן בזה עכשיו, במובן הזה הממזרי.
מה שאתה אומר פה, אתה בעצם מחלק את זה לשניים, זאת אומרת, אתה מראה פה איך אפשר לקחת את המצב הלא נעים הזה, איך אפשר לקחת אותו, איך אפשר לקחת אותו להתעוררות, נכון?
כן, ברור.
זה אחד המשפטים המפורסמים של קאביו, שהכפפת את החיים שלך לכיוון של התעוררות, כל דבר.
כן. כן.
כי לא ממש אני את
העניין של המצב הזה?
כן.
לא, זה לא היה תשובה טובה שאם המיינד יש לו בעיה לפתור והוא פתר אותה, זה היה תגובה טבעית, מחשבות טבעיות, תגובה טבעית, וכל הרע שמנטלי שנוצר אחרי זה, אחרי שנפתרה הבעיה או נעשה הצעד המעשי, כל הרע שמנטלי אחרי זה, הוא חשוד בבחינת אשליה.
טוב, זה לא היה במקרה הזה, אבל בדרך כלל, בסדר. אם גם, אני הלכתי לכל הרופאים וכולם אמרו, את בריאה, אין לך לא, אבל הניחושים ממשיכים. מה זאת? מה?
אז יש עוד...
אני יכולה לחשוב שאני החולה המדומת
משהו? יש משהו מעשי שאפשר לעשות מצב כזה?
קוראים לזה סטרס.
מה?
קוראים לזה סטרס, פשוט מאוד. סטרס, מתח, תופעות דמה שקורות בגוף. מערכת עצבים שמשתוללת ומייצרת.
אז המחשבות שמתחילות להיות, כן, כמו שמעתי על מקרים שלא מצאו בסוף, היה מה...
כן. חרדות?
בסדר.
נו, מדיטציה.
לא, לא, בסדר, אז אוקיי, יש פה אתגר על המיינד. אתגר עבור המיינד. להסתכל ולראות, לעשות מה שנקרא בוחן מציאות, לראות מה שאני חושב עכשיו, ששמעתי שיש אנשים שגמרו עם זה מאוד רע וכו' וכו', מה שאני חושב עכשיו זה מידע פרקטי, זה באמת חשש פרקטי, כאילו זה באמת נכון, או שאני עכשיו תפוס באיזה חרדה לא מציאותית וממשיך לחפור איתה מסיבות שהן בכלל לא קשורות למחלה שלי, לא קשורות למציאות, לא קשורות לסיכויי ההחלמה, לא קשורות לסיבות, לא קשורות לכלום. ויש פה אתגר למיינד לראות ולזהות איך הוא עובד. כל מיינד קצת אחרת. אוקיי, אחד יהיה חרד בגלל שהפחידו אותו בילדות, השני יהיה חרד בגלל סיבות אחרות לגמרי, השלישי לא יהיה חרד, השלישי יהיה בהכחשה. הוא חולה נורא נורא, אבל הוא לא, הוא בסדר, אין לו כלום. יש גם כאלה. גם זה אשליה. נכון, מיינד שהוא שקט לגמרי, אבל החולה, החולה אנוש, כאילו, שוכב, לא יכול לזוז, אבל הוא שקט לגמרי, אולי הוא רוחניק. כאילו, אולי זה בין, אולי זה גוף של רוחניק, רוחניק חולה. הוא שוכב, לא, לא, הכל אשליה, הכל אשליה, והוא עוד שנייה מתפגר. זה גם אשליה. אני נמצא באשליה אחרת. כל אחד צריך להסתכל, כל מיינד יש לו אתגר להסתכל מה האשליה שהוא, שהוא בונה לעצמו, מה, יוצר לעצמו באופן תפייתי. ומה שטוב, בעיקר בשביל להכיר את המיינד, להכיר את המיינד, זה טוב, טוב להתבונן למצבי המשבר האלה שאמרתי. מצבי השינוי, מצבי המשבר, מצבי המצוקה וכו'. טוב, אז אם יש מישהו, משהו, שאלה אחרונה או משהו שהוא חייב להגיד עכשיו, יאמר את דברו ולא ישתוק עד שבוע הבא.
או יכתוב בקומונה.
או יכתוב בקומונה, נכון. אוקיי, תודה רבה.